שלום, אני מתנצל על הקדמת השיעור, אני צריך לתת את שיעור פתח תקווה. גם בשבוע הבא תהיה בעיה ונראה למתי נקדים, נאחר את השיעור, לא יוכל להיות השיעור בשעה הנורמלית. תעקבו אחרי מה שקורה, אם בכלל נוכל לתת, בסדר. טוב, אנחנו דיברנו בפעם הקודמת על משל כבשת הרש. בדרך אחת, כבר בתחילת הדיבור על כבשת הרש, אני רמזתי על כך שאין מנוס מלנסות ללמוד את משל כבשת הרש בדרך שונה, שוב נקרא אותו. פעם הקודמת בעיקר דיברנו סביב העניין הזה על דין בא במחתרת, טובח ומוכר וכל מה שקשור בו. נקרא שוב, שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש. לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד, ולרש אין קול, כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה, ויחיה ותגדל עמו ועם בניו יחדיו, מפיתות תאכל ומכסות תשתה, ובחיקו תשכב ותהי לו כבת. ויבוא אליך לאיש העשיר וכולי. מספיק לי כרגע לקרוא, כמו שאתם מכירים את המשל, מספיק לי להתרכז בפסוק הזה. יכול להיות שמדובר פה על כבשת מחמד, במובן שהיא נועדה לא רק לצמר מחלב או ללידת תלאים, אלא שהוא גם אהב אותה והיא גדלה איתו. אבל הביטויים כאן, גם אם מדובר על כבשת מחמד, הם נראים קצת מופרזים לטעמי. כן? כלומר, כשאנחנו מדברים על כבשה מפיתות תאכל, מכוסות תשתה, ובעיקר מה שנאמר, בחיקו תשכב ותהי לו כבת, כשמדובר על כבשה שעושה מה, זה נראה קצת מופרז, איך שלא נראה את זה. ולכאורה זה מוביל אותנו להבנה. שוב, אני מזכיר את יעקב אבינו, שגם הוא יש לו כבשה, שמפיתות תאכל, מכוסות תשתה ומחיקות תשכב. ולמה אני קורא לה כבשה? בגלל ששמה רחל. כן, כלומר, בהחלט זה יכול להיות שאנחנו מדברים פה על, בנושא הזה גם על אישה. ואנחנו עוד נראה גם את המשל שהבאתי כאן עם יעקב אבינו, נראה אם הוא מתאים או לא. הוא מתאים. אבל אז המשל והנמשל כבר הרבה יותר דומים, והסיפור איננו על גניבת כבשה לצורך בשר, אלא הסיפור דומה ממש לנמשל. כלומר, הסיפור הוא על גניבת אשתו של מישהו לצורך לצורך הגנב במקרה הזה. ודברים כאלה יכולים לקרות, ויכולים גם לקרות בצורה פורמלית. ואם ניקח, אני יכול לעבור פה ממקום למקום, רגע.
כן, כן.
אבל יש פה עכבר או משהו?
כן, מתחת יש פה
משהו. ככה, בואו נראה רגע במראה אחרת. איך רואה לנו הדבר הזה? אמר רב יהודה, אמר רב, מהי דכתיב ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו, מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו, הפוך משלנו שנתן עיניו באשת עבדו. מכל מקום בשוליה דנגריה, הוא היה שוליה של נגר, רבו היה נגר, רבו, כמובן רבו לא הכוונה רבו של לומד את התורה, כמו בדרך כלל. כן, נעשה במשל לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך כולו הכיסאו לפניו, הכוונה לאדוניו. כן, בן, כן. פעם אחת הוא צרח רבו ללוות, אמר לו שגר אשתך אצלי באלוונה. שיגר אשתו אצלו, שעה אמא שלושה ימים, קדם הוא בא אצלו, אמר לו אשתי ששיגרת אליך איך אני. אמר לו אני פתרתי עלי אלתר ושמעתי שתינוקות נתעללו בה בדרך. אמר לו מה אעשה? אמר לו אם אתה שומע לעצתי גרשנה. אמר לו כתובתה מרובה, אמר לו אני אלווך ואתה תן לה כתובתה. עמד זה וגרשה, הלך הוא ונשאה, כיוון שהגיע זמנו ולא היה לו לפרוע, אמר לו בוא ועשי לי בחופך. היו הם יושבים ואוכלים ושותים והוא עומד עליהם ומשקיע עליהם. והוא דמעות נושרות מעיניו ונופלות בחוסיהן, ועל אותה שעה נתחתם גזר הדין. ואמר לה שתי פתילות בנר אחד, דוגמה קלאסית למה שאומרת הגמרא במקום אחר, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה. העניין הזה, על שהעמידו דבריהם על דין תורה, הייתי מוסיף לזה עוד גמרא אחת, שלעניות הבנתי זה פשרה, כן, אמר רב יהודה אמר רב, כן, כלומר דבר מפורשם, אין על מה, כלומר, תואר שם דבר זה נשאל לחכמים ולא פרשו לנביאים ולא פרשו וכולי, עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו פרשו, ובסופו של דבר מגיעה המסקנה, על שלא ברכו בתורה תחילה. שוב, אני חושב שיש זהות בין שני מושגים, אני רוצה שהדבר הזה יהיה כאן ברור. בין העמידו דבריהם על דין תורה ולא ברכו בתורה תחילה. כלומר, אתה יכול ללמוד תורה כדי לעשות את כל הדינים. אבל אז, סליחה שאני אומר, אם אתה לומד תורה תחילה, אם אתה לומד תורה כדי לעשות באמת את כל הדינים, תעשה רק טובה אחת. ומה היא? אל תברך. אל תברך. תלמד ותעשה, ולאו דבר כמו שאומר הבא, כשרצו להתחכם ורצו לדעת, כמו משפטנים וכדומה, אלא גם אם אתה רוצה לקיים את כל ההלכות שכתובות בתורה, תלמד תורה ואז תדע לקיים את ההלכות, אבל אל תברך על זה. מי שלומד תורה כדי להעמיד את דבריו על דין תורה, שלא יברך. נדמה לי שזה מה שעולה מתוך. כלומר, אותו אדם נסע לכאן בדיוק על פי דין, אנחנו יכולים ללמוד מסכת גיטין, ואנחנו נראה שהגט היה כשר לחלוטין, אנחנו יכולים ללמוד מסכת כתובות, ולראות שהכתובה הייתה כשרה לחלוטין, ואנחנו יכולים גם ללמוד מסכת קידושין, וכמעט לעשות סיום על השס, כן? ולהראות שהקידושין היו כשרים לחלוטין. אבל מה שאומרת כאן הגמרא, שעל מסכת כתובות, על מסכת גיטין, מסכת קידושין, כאלה, חרבה ירושלים. והדברים ברורים, ולכן באמת זה לימוד תורה בלי לברך בתורה תחילה. לברך בתורה תחילה זה לומר אשר בחר בנו מכל העמים. זה לומר והערב, השם אלוקינו לדברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל. והנה אנחנו בצאצאנו לומדים, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ולימוד תורה לשמה משמעו אחרת לגמרי. מלימוד תורה של מסכת קידושין, גיטין, כתובות וכל מה שיש כאן, או על פי הסדר כאן גיטין, כתובות, קידושין, כדי לדעת בדיוק איך לפעול על פי ההלכה. והדבר הזה איננו, ואם כן ניתן לגנוב גם אישה, וניתן לגנוב אישה בעורמה כזו או אחרת מאדם לשני. ואם כן, כאן גם המשל עוסק בכבשה אחת קטנה, במקרה הזה קראו לה כבשה בת שבע. כלומר, ההבדל כאן בין המשל והנמשל כבר לא כל כך גדול. וכאן אני רק שואל את השאלה, אם אכן זאת הכוונה, אז באמת, איך דוד לא איתר את המלכודת? אם מדובר על כבשה, שזה קצת רחוק, אז בסדר. אז אנחנו יכולים להבין איך הוא לא איתר את המלכודת, מעין מה שאחאב לא איתר את המלכודת שלו שבא אליו למשפט עם שמירת השבוי. אבל כאן, איך דוד לא ייתר את המלכודת? אני יכול רק לנחש, אני לא יכול יותר. והניחוש שלי בעניין הזה, שדוד חי כל כך חזק את הסיפור הזה של כבשת הרש, אבל בהחלף מקומות ותפקידים. בכוונתי, שהאיש העשיר הוא שאול, והאיש הרש, הוא דוד בעצמו. כמו שהוא אומר, הנקלה הזאת בעיניכם להתחתן עם המלך ואנוכי איש רש ונקלה. כן, שם הוא מגניר את עצמו כאיש רש ונקלה. ואני רוצה שנבחן את משל כבשת הרש לאור הסיפור שדווקא דוד הוא האיש הרש. ויש דמיון. שאול מציע לו את ביתו. ואחרי שהוא מציע לו את ביתו, את מירב, ושולח אותו למלחמות, ולמה הוא שולח אותו למלחמות הזכולי? הוא שולח אותו למלחמות למלחמות קשות, למה הוא שולח אותו, תזכירו לי? אל תהי עדיף ואות, היא בו יד פלישתי. שולח אותו למלחמות ממש מסוג המלחמה שדוד שלח את אוריה. כדי שהוא ימות במלחמה. קשה ביותר זה. ואז, אחרי שהבטיח לו את מירב, והיא ניתנה לאדריאל המחולתי. ואז עושים הסכם חדש על מיכל. ושוב הולך דוד ומכה שם 200 פלישתים ומביא 200 עורלות פלישתים, והסיפור ידוע על מיכל, ובסופו של דבר לוקח אותה לאישה. ואז בא שאול ומה עושה? מוציא אותה מתחת ידו ונותן אותה לפלטי בן לייש. ושוב יש לנו בגמרא במסכת סנהדרין, וכבר אמרנו את זה, נכון? סיפור די דומה לסיפור שלנו, זוכרים? דיברנו על זה? לא יכול להיות שלא. לא דיברנו על זה? בואו נקרא, זה נדמה לי בסנהדרין. בואו נפתח. הוא קופי לסיפור. להגיד לכם שהפשט בגמרא הוא אחר ממה שאני אומר גדול. לא למדנו את זה, אני בטוח שלמדנו. שכחתי. טוב, אז זה הקטלי. כן, הוא אמר, האיש אשר יקנו, דבר גוליית, אמר לו שלושה דברים. אמר גם, אשר יקנו יעשרנו המלך אושר גדול, וגם את ביתו ייתן לו לאישה, ואת ביתו יעשה חופשי בישראל.
איפה גמר?
מה?
איפה גמר?
זה מיוטט עמוד בית. נתפסתי מיוטחת. אז על קטלי, אמר לו מילבן תלך גבי, ומילבן אינם קודשת. כלומר, הוא הרג את גוליית, בא לקחת את האישה. אז אמר לו, שאול, מה אתה רוצה לקדש? בכסף שאני חייב לך על זה? זה בגדרי מילבן, קדש ממילבן אינם קודשת. אז על יאבה לאדריאל, זה אמרנו, ניתנה לאדריאל המחולתי. אמר לי, ואית, אתן לך את מיכל, זילה, הייתה לי 100 עולות פלישתים. אתה רוצה את מיכל? 100 עולות פלישתים. אז זה לא הייתה, הביא לו 100 עולות פלישתים. אמר לו, מלווה ופרוטה יתלך גבי. כן, עכשיו כסף על זה שהקראת את גוליית, ועוד פרוטה, יש לך בגלל שהעולות האלה שוות פרוטה, אפשר להכיל אותם לחתולים. שאול סבר, מלווה ופרוטה דעתי המלווה, ודוד שבר מלווה ופרוטה דעתי הפרוטה. כלומר, הייתה שם נקודת מחלוקת. האם כשמקדש במלווה ופרוטה דעתי הפרוטה או דעתי המלווה? כן, כלומר, ואמר דוד, אני דעתי על הפרוטה. ויבית אימא דקולה על המלווה ופרוטה דעתי הפרוטה. שאול שבר לא חזו ולא מידי, ודוד צבר חזו לכלווה ושונווה. כן, אפשר לעשות פלפול עצום למה הוא הוציא את מיכל מדוד ונתן אותה לפלטי בניטיש. הרי דרך הדברים האלה, הרי קופץ לך מול העיניים. הסיפור של כל היוצא מלחמת בן דוד כותב גט כריתות לאשתו. זה הרי בדיוק אותו סיפור, שימו לב איך שחז"ל משתמשים פה באיזה מין פלפול כל כך צדדי וכל כך לא שייך, כדי להבין מדוע איך שאול הפקיע את האישה מדוד. מנשה פלפול הלכתי. הרי ברור ששאול כשהפקיע את האישה מדוד עשה את זה מסיבות אחרות. אז היה לו כיסוי הלכתי, הגמרא צודקת. גם השאלה אם הכיסוי הלכתי כן היה כיסוי הלכתי, הכיסוי הלכתי לא היה כיסוי הלכתי, היה לו חיוב או לא היה לו חיוב במושגים למדנים, האם היה לו חיוב במלעיל מודגש. כן, כלומר, אבל השאלה הייתה אותה שאלה. השאלה הייתה אותה שאלה, והוא הפקיע ממנו את אשתו ושלח אותו למלחמה למות. זה מה שהוא עושה. ואני חושב שדוד רואה כאן את הסיפור הזה. ושאול כמה שילם על זה? ארבעתיים. נכון? מתו לו ארבעה בנים. יונדב, כלומר, יונתן, אבינדב, מלכישוע, ואיש בושת. זה מה שהוא אומר כאן. הוא חושב שקרה עוד סיפור כזה, אבל הוא כל הזמן נעול בסיפור של שאול עליו. וכשאומר לו, ויאמר נתן לדוד, אתה האיש, הוא חושף לו שמה ששאול עשה לו, הוא עצמו עשה לאוריה. הוא עצמו עשה לאוריה. וכאן אנחנו מגיעים לסיפור של בית הכבשה ישלם ארבעתיים. אם מדובר על ארבעה כבשים, דין וארבעה צונות תחת עשה, ואם מדובר פה על כבשים, אני מבין, גם כן עדיין את הנמשל אנחנו צריכים לדבר. אם מדובר פה על אנשים, מהנחה שדוד הבין שמדובר פה על שאול ורצה אותו עונש שהיה לשאול לתת גם לסיפור שעליו דיבר נתן, אני רוצה קצת לדבר על ארבעה עדיין. עוד לא דיברנו, נכון? מה? נחלקו כאן המפרשים, וגם לאור מדרשים, האם לומר הילד, הילד עוד לא היה לו שם, כיוון שעוד לא מלו אותו, כן, באמת, עוד שבוע ימים, נקרימו עליו, כן, נקרא לו הילד. היה לנו רוצים את אמנון, היה לנו רוצים את אבשלום, מי עוד? זאת השאלה, מה?
תמר.
תמר, אבל זה לא תשלום מאותו סוג. תמר נעשה. כן, כלומר, זה לא תשלום מאותו סוג, אפשר. תמר, אחרים אומרים, אדוניה. גם אדוניה נהרג, זה קצת קשה להגיד אדוניה, למה? כי הוא, זה אחרי מותו של דוד, אחרי מותו של דוד, בטח כל הילדים שלו. כלומר, אף אחד מהם לא חי עד היום. כולם פעם מלך. אם אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים אחרי מותו של דוד, אז אנחנו מגיעים, אבל עדיין ניתן לומר שזה אותו סיפור. כלומר, לפחות שלושת אלה זה איזשהו סיפור דומה שהולך ביחד, כן?
גם
אם
נתן מת בדיוק דעת שאול.
מה?
זה דומה לשאול שגם בנו אבי נתן מת פה ביחד.
מי מת עם דוד ביחד?
נתן,
אז אני
מת אחרי מותו של דוד, כך שזה לא הפריע לו, לא היה
לשלוח. אתה אומר, כלומר, יונתן, כל השלושה. כן, גם ישבוש לה נזכר, נכון, כן, כלומר, ייתכן באמת, בסדר, אני אומר, אפשר באמת להגיד, אדוני המזוי הפריע כיוון שזה מדובר על אותו סיפור. יש כאן, אני אומר, איזשהו קושי, זה יכול להיות, ואני מעדיף לתת כאן סיפור אחר, בדבר הזה. בואו נמשיך. אנחנו... לא, 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 לא. דוד חושב שנתן בא לספר לו סיפור אמיתי. זה גם על פי הדרך הראשונה שאמרתי. אבל הוא נעול ומבוית על הסיפור בראש שלו, הוא נעול ומבוית על מה ששאול עשה לו. והוא רוצה לתת לאותו איש אותו עונש. בן מוות ואת הכבשה שלם ארבעתיים, כמו ששאול מת ושילם את הכבשה ארבעתיים. אנחנו נלמד היום, בעזרת השם בהרחבה, אנחנו נלמד את הסיפור של הילד, אבל אני רוצה להתחיל שם מהסוף. ובכן, פסוק כ"ג, ואתה אמת, למה זה הניצה מרוחה להשיבעות? אני הולך אליו והוא לא ישוב אליי. וינחם דוד את בת שבע אשתו, ויבוא אליה וישכב עמה ותל את בן, ויקרא את שמו שלמה, ואדוני יבוא, וישלח ביד נתן הנביא, ויקרא את שמו ידידיה בעבור אדוני. אני אומר שוב תחושה אישית שלי, כשאני למדתי את הפרקים האלה פעם ראשונה או שנייה או שלישית, הייתה לי מהפרק הזה תחושה רעה מאוד. נתן אומר לו כאן, נתן לו כאן תוכחה מאוד מאוד קשה, בואו נקרא את התוכחה. ויאמר נתן לדוד אתה האיש, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי משחתיך למלך ישראל ואנוכי צלתיך מיד שאול, ויתנה לך את בית אדוניך ואת נשי אדוניך בחיקיך, ויתנה לך את בית ישראל ויהודה, ואם מעט ואוסיף לך כהנה וכהנה. מדוע בזית את דבר אדוני לעשות הרע בעיני, את אוריה החיתי הכית בחרב, ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני עמון? ואתה לא תסור חרב מביתך עד עולם. עקב כי בזית, אני ואיקר את אשתוריה החיתי להיות לך לאישה. כה אמר אדוני, הנני מקים עליך רע מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך ונתתי לרחב שחב ונשיך לעיני השמש הזאת. אנחנו נדבר על הפסוקים האלה, נקרא גפור אותם היום. אתה עשית וסתם, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש, מזכיר דבריו של רבי יוחנן בן נורי, נדמה לי במשנה, כל המחלל שם שמיים בסתר נפרעים ממנו בגלוי. היום הדוד לנתן, חטאתי לאדוני. היום הנתן לדוד, גם אדוני יביא חטאתך לא תמות, אפס כי נהיה סניאצה את עובר אדוני בדבר הזה, גם בן הילו לך מות ימות, וכאן יש לנו פרשת הילד. אני חי בתחושה של יד קלה מדי על הדק הסלחנות, נקרא לזה כך. יד קלה מדי על הדק הסלחנות. לפני רגע אמר לו, לא תסור חרב מביתך עד עולם, דוד אמר חטאתי להשם, זה מאוד יפה ואני מאוד מעריך את זה, אבל זהו. משה ויביא חטאתך לא תמות, ככה ברגע אחד. ונכון, מת הילד. אבל מיד אחרי מות הילד, עברנו על הכל על סדר היום, וינחם דוד את בת שבע אשתו, ויבוא אליה וישכב עמה ותל את בן, ויקרא שמו שלמה, והשם יבוא, וישלח ביד נתן הנביא, ויקרא שמו ידידיה, בעבור השם. אני יוצא מפה עם תחושה לא טובה. יוצא מפה עם בטן מלאה של יד קלה מדי על הדק הסלחנות, בגלל שזה דוד, וכו' וכו' וכו', וכמו שהגמרא ביום השואל, כן, שאול באחת ועלתה לו דוד בשתיים ולא עלתה לו. כן, שאול חטא אחד אחד והפסיד את המלכות, דוד חטא פעמיים ולא הפסיד את המלכות. יש לאיזשהו תחושה לא טובה מהפרק. מהסלחנות המופרזת הזאת עד והשם היבוא, ויקרא את שמו ידידיה בעבור השם, והנביא שאתמול שלשום אמר את הדברים המאוד מאוד קשים, פתאום וישלח ביד נתן הנביא, ויקרא את שמו ידידיה בעבור השם. לא טוב לי, לא יודע, יכול להיות מישהו עם טעם אחר, אני לא טוב לי. ואין לי ספק שהסיפור הזה לא נכון. בגלל שלא טוב לי, טוב, אני אוהב שהסיפורים יהיה לי טוב. שום סיפור של חטא לא טוב לי, טוב, סיפור של עונש גם לא טוב לי, טוב, אני מקמל, כן. אין לי ספק שהסיפור הזה לא נכון, פשוט לא נכון. לא נכון, אני לא מתכוון שמה שנתן משפר לנו לא נכון, אלא אנחנו קוראים את הסיפור לא נכון. לא נכון, אנחנו קוראים את הסיפור. בואו נלך לדברי הימים. א', פרק ג', אם אני לא טועה. אני סתם טועה. לא, הפעם לא טועה. פרק ג', דברי הימים א'. והן היו בני דוד אשר נולד לו בחברון, הבכור אמנון לאחינועם הישראלית, שני דניאל אביגיל לכרמלית, השלישי לאבשלום בן מעכה, בת אלמי מלך שור, הרביעי אדוניה בן חגית, החמישי שפטיה לאביטל, השישי רם לעגלה אשתו, שישה נולד לו בחברון, והמלוך שם 7 שנים, 6 חודשים, 33 שנה מלך בירושלים. ואלה נולדו לו בירושלים, שמעה ושובה ונתן ושלמה 4 לבת שוע אשת עמיאל. בת שוע זה כמובן בת שבע. בת שבע בת אליאם זה בת שוע בת עמיאל. כן? שמות גם דומים מאוד. ובפת שמתחלפות, אם כן הוא נתק שמעה, או כמו שכתוב בשמואל שמוע, אני מעדיף לכתוב, שובב, נתן, שלמה. תסבירו לי למה דווקא שלמה מלך. מה?
כל השאר מת.
כל השאר מת. אני מוסיף כמובן לפניהם, הילד. ואת הכבשה ישלם 4 דם. כך אני מבין יש כל השאר. את הכבשה ישלם 4 דם. ואנחנו מדברים פה על שנים ארוכות. ומה שדוד עובר בהם, אנחנו רואים פה איזשהו חלון להציץ על מה שהוא עובר, כשכל הבנים מבת שבע מתים. הוא לא מבטא. וכולם אומרים לו, תעזוב אותה ותזרוק. ולא כדאי, היא קשורה אליך בחטא. ולכל הדברים הוא ממשיך. ובת שבע אישה שמתים לה 4 בנים, לא מצב פשוט בכלל. ודוד משלם 4 דם. מן הדברים האלה עולה גם, הדברים האלה לקחו זמן רב. כלומר, שאנחנו יכולים להוסיף כאן, לכל הדברים האלה, כל מה שיש לנו במעשה אמנון ותמר, באותו זמן, במעשה אמנון ותמר, אולי גם לפחות חלקים ממעשה אמנון. מה שעוד קורה זה מה שחז"ל אומרים, 6 חודשים הצטרה דוד, פרשו ממנו סנהדרין, וכל מיני דברים מאוד מאוד קשים קורים שם. חז"ל לא המציאו את הדברים האלה יש מאין. צריכים לקרוא מזמורי תהילים כדי להשלים את התמונה שיש לנו בספר שמואל. לא רק דברי הימים. אנחנו עוד נראה מזמורי תהילים מהתקופה הזאת. מתארים את דוד במצב קשה מעין כמותו. דוד שילם מחיר גבוה, עד שאנחנו מגיעים לבינכם דוד את בת שבע אשתו, ויבוא אליו וישכב עמה ויתן את בן ויקרא את שמו שלמה. דוד עבר 7 מדורגים. כשהוא מקבל עליו את הדין, כשהוא עסוק בתשובה על פי הנאמר בתהילים, וכש... מה שאומרת הגמרא, שהיו קוראים את בשרו, חותכים, לא היה דם נוזל ממנו, כן, ודברים שהוא עבר מבחינת העלבונות, ומבחינת, שוב אני מזכיר, פרשו ממנו סנהדרין, ומה שקורה לו עם אמנון, ועם תמר, ועם אבשלום, אנחנו עוד נראה. ובינתיים מתים כל הבנים של בת שבע, והוא משלם 4 דם. הוא משלם 4 דם מבת שבע. כל השאר מחוץ לחשבון, למה מחוץ לחשבון? בסדר. כתוב כבר במדרש תהילים, ואת הכבשה ישלם 4 דם, רביעיות הרבה. 4 דם מלשון רביעיות הרבה. כלומר, הוא משלם במחירים שקשה לתת. נקרא רק קצת כדי להבין את חז"ל שאמרו ששישה חודשים נצטרה דוד ופרשו מסנהדרין והכל. פרקים שאני חושב שאני יכול להוכיח שמהתקופה הזאת אנחנו לא נוסעים בזה כרגע, כיוון שאני רוצה להמשיך, אבל אני רוצה שרק תצטייר לנו בראש איזושהי תמונה מה דוד עובר. אני רוצה שנפתח בפרק במזמור ל"ח תהילים. מזמור לדוד להזכיר, כבר אמרנו כמה פעמים, זיכרון זה דין ומשפט, וזה בימי המשפט שעברנו. אדוני, אל בקצפך תוכחנו והחמתך תיאסרני, כי חיצך ניחת ובי ותנחת עלי ידיך. אין מתום בבשרי מפני זעמך. מזכיר לכם מצטרה דוד, אין מתום בבשרי מפני זעמך, אין שלום בעצמי מפני חטאתי, כי עוונותי עברו ראשי, כי מסך כבד יכבדו ממני. זה לא יכול להאמר דבר אחר מאשר סיפור בת שבע ואוריה. הבאישו נמקו חבורותיי מפני עוולתי, נעוותי. שוב, הבאישו נמקו חבורותיי, זה הכל דוגמאות של צרת. נעוותי שאחותי עד מאוד, כל היום קודר הילכתי, ככסלי מלאו נקלה, ואין מתום בבשרי. נפוגותי ונדקתי עד מאוד, שאגתי מנהמת ליבי. אדוני נגדך כל תעתי והנחתי ממך לא נסתרה. ליבי שחרחר זמני כוחי, ואור עיניי גם הם אין איתי. אוהבי ורעי מנגד נגעי יעמודו, וקרובי מרחוק עמדו. זה היה רק בתקופה אחת, בתקופה שלו עם בת שבע. לא היה בתקופות אחרות. וינקשו מבקשי נפשי, ודורשי רעתי דיברו אבות ומרמות כל היום יהגו. זה כל אגדות חז"ל על כל השונים שלו וכל מה שהם עשו בינתיים. ואני חחרש לא ישמעו, כי אילם לא יפתח פיו. כלומר, הוא מקבל עליו את הדין ולא נאבק נגד זה. ויהי כי איש אשר לא שומע ואין בפיו תוכחות, כי לך אדוני אוכלתי, אתה תענה אדוני אלוהי. זה כמובן מופיע לנו גם בסליחות, אתם ודאי זוכרים, רק בלשון רבים, כי לך אשר אוכלנו, אתה תענה השם אלוהי. כי אמרתי ונסמכו לי במות רגלי עלי הגדילו, כי אני לצל הנכון ומחובי נגדי תמיד. כי אבוני אגיד אדאג מחטאתי, ואויבי חיים עצמו ורבו שרי שקר, ומשלמי רעה תחת טובה הסתמנוני תחת רודפי טוב, אל תעזבני אדוני אלוהי, אל תיחק ממני. חוש על עזרתי, אדוני תשועתי. הוא ממשיך. למצא הרלידו תון מזמור לדוד, אמרתי, אשמרה דרכי מחטוב ולשוני, אשמרה לפי מחשום בעוד רשע לנגדי, נעלמתי דומיה, הכשיתי מטוב. וכאבי נעקר, חם ליבי בקרבי, בהגיגיתי ורש, דיברתי בלשוני, הודיעני אדוני קיצי ומידת ימי, מהי עדה מחדלה, נעני תפחות נתת ימי, וחלדי קאי נגדך, הכל להבל. כל אדם ניצב סלח, בצלם יתהלכי שעכשיו הבל ימיון, יצבור ולא ידע מי אוספם. אדם הכבידי אדוני תאכלתי לחי, מכל פשעי הצילני, חרפת נבלה תשימני. נעלמתי, לא אפתח פי, כי אתה עשית. הסר מעלי נגעך, מי תגרת ידך, אני חליתי. בתוכחות הלבון ניסרת איש ותבס קש חמודו החבל כל אדם סלע, שמעה תפילתי אדוני ושבתי, אזינה אל דמעתי אל תחרש, כי גר אנוכי עמך תושב ככל אבותי, אשם ממני ואבליגה בטרם אלך ואראה. ואז אולי נולד שלמה, אני מנחש, ספקולטיבי, אולי אז נולד שלמה בין מזמור למתת למזמור מם, ונקרא מזמור מם. לנצח לדוד מזמור, כבוא קיוויתי אדוני. ויית אליו וישמע שבתי ויעלני מבור שעון מתית היוון והיה כמנסל הרגלי כונן השוריי ויתן בפי שיר חדש תהילה לאלוהינו יראו רבים ויראו ויבטחו באדוני אשר הגבר אשר שם אדוני מבטחו ולפני לרבים ושבתי חזב רבות עשית אתה אדוני אלוהי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו אין ארוך אליך אגידה ואדבר עצמו מספר זבח ומנחה לא חפצת אוזניים קרית לי עולה וחטאה לא שאלת. אגב, ביטויים מאוד דומים למזמור לבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. אז אמרתי, נאבדתי במגילת ספר כתוב עליי, לעשות רצונך אלוהי חפצתי ותוכחתך בתוך מאי. כן, מזכיר שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שלא ייכתב חטאו, והקדוש ברוך הוא לא הסכים לתת לו. כן. בישרתי צדק בקהל הרב, הנה שפתי לא יכלה אדוני אתה ידעת, צדקתך לא כסיני בתוך ליבי, אמונתך ותשועתך אמרתי, לא חכתי חזיך ועמתך לקהל רב, וכו' וכו' וכו'. ושוב, מתאר שם, פסוק י' ג', כי יפפו עליי רעות עד אין מספר יסגוני אבונותיי ולא יכולתי לראות עצמו משערות ראשי ולבי הסבני רצי אדוני להצילני אדוני לעזרתי חושה לפרוש ולחפור יחדי יחד בקשה רעתי לספתה יסוגו אחר וקדמו חפצי רעתי וכולי וכולי. כלומר דוד סופג את מה שסופג, הוא סופג בעוצמה רבה מאוד. אנחנו ניגע גם בפרטים, כן, כרגע רק רציתי שתהיה לנו תמונה כללית שתציל אותנו מדי הרושם המאוד קשה שהפרק הזה עורר אצלי, ונדמה לי לא רק אצלי, את התחושה שהקדוש ברוך הוא מחליק לדוד מהצד, כאילו, בסדר, לא אתה בכל אופן דוד, זה עד שהיא, אין דבר כך. כן, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ותרה, נפטרו מאב, והדברים הנעשים כאן הם קשים ביותר, והמבחנים שדוד יעבור הם מבחנים קשים מאוד, ובואו נראה עכשיו את הפרטים, קראנו את זה קצת מהר. אני רוצה שנראה את הפרטים. מה?
כל שאר ימי דוד, הרב קורא לאור כל הקשיים, התלאות, המרידות של הבנים, הרב קורא לאור...
את כל ההמשך של ימי דוד? ללא ספק. אי אפשר היה להבין כלום לזה. דוד, מהסיפור שיש לנו כאן, משתנה לחלוטין, הוא בכלל יישאר. הוא לא דומה לשום דבר שהיה עד עכשיו. אנחנו נראה את זה, בסוף השמואל, בסוף הימים, חד משמעות. בסדר, אנחנו ניגע בדבר הזה, ניגע בשאלה מה הספר הזה מדגיש ומה הספר הזה מדגיש. רואים את זה גם אצל שאול, את ההבדל בהדגשות בספרים. שוב נחזור פסוק ז', אומר דוד אל נתן אתה האיש, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, נוכי משרתיך למלך ישראל ואנוכי צלתיך מיד שאול. ויתנה לך את בית אדוני רב את נשי אדוניך בחיקיך. לא בדיוק ברור למה הכוונה. חז"ל אומרים שהוא נשא לאישה את רצפה בת איה, אחרי הסיפור מעשה הגבורה של רצפה בת איה, באמת סיפור, סיפור מפתיע מאוד, מעשה הגבורה של רצפה בת איה בשמירה על גדות בניה, הרמוני ופיבושת, אם אתם זוכרים, ושהוא נשא אותה לאישה. אני לא יודע, יכול להיות, יכול להיות גם, אני מזכיר מה היה השם אשתו של שאול, תזכירו לי. מה? אחינועם, מה היה השם אשתו הראשונה של דוד? אחינועם, אולי אותה אישה, לא בטוח, יכול להיות אחינועם פה ואחינועם אחר, כן, אבל אולי זאת אותה אחינועם. והייתה לך את בית ישראל ויהודה, ומיד להוסיף לך כהנה וכהנה. חז"ל לומדים את זה על הנשים, וכיוון שיש לנו ברשימה שש נשים, אז למדו חז"ל כהנה וכהנה, שמותרות למלך 18 נשים, כן, מזה למדו. אז שואל כבר המהרש"א, הרי הייתה גם אישה שביעית, בת שבע, אז לכאורה זה 21, לא מתרץ, תירוץ יחסית די פשוט, אבל בסדר. לדעת, מדוע בזית את דבר אדוני לעשות הרע בעיניי? תוריע חיתי כי תבחר, ואת אשתו לקחת לך אישה, ואותו הרגת בחרב בני עמון. מדוע בזית את דבר השם? לשאול נאמר, יען מאסת את דבר השם. לדוד נאמר, בזית את דבר השם. כאן אני חושב שאולי תמון על זה. ולמי שאיננו מקיים את דבר השם, למי שמקיים את דבר השם, אבל בצורה כזאת. זה נקרא לבזות דבר השם. לצעוק עוולה מושרית לתוך כלים הלכתיים, זה לבזות את דבר השם. ושוב, יש כאן אמירה שהולכת קצת בכיוון של הגמרא בקידושין, בהתחלה אומרת, אוריה החיתי הכית וחרב, ואחר כך הוא קצת מצנן את זה, באותו הרגת בחרב בני עמון. כן, אי אפשר להרוג בן אדם פעמיים, כן? מזה למדו חז"ל ש... נתן מנסה קצת להקל, כן? כמו שאנחנו הסברנו את העניין של חרב בני עמון, אתה נעלש עליו, כלומר, ש... טוב, ברור, אתה לא תסור חרב מביתך עד עולם. עקב עוד פעם, כי בזיתני, ותיקח את אש דוריה החיתי להיות לך לאישה. שוב, יש כאן איזושהי אמירה על המלכות שלו, ונקרא את זה. כה אמר אדוני, למי מקים עליך רעה מביתך? ולקחתי את נשיך לעיניך ונתתי לרעיך. ושכב עם נשיך לעיני השם שזאת. זה דבר שאני רוצה שיהיה ברור וחד משמעי. מדובר פה לא רק על עונש על כך שהוא לקח את אשתו של מישהו אחר, את בת שבע. שמישהו אחר ישכב עם נשותיו. זה היה... זה היה דובדבן של הקצפת של הקרם. המשמעות הראשונה של המשפט הזה מהי? שדוד יודח ממלכותו באופן אלים. אין דבר כזה שמישהו ישכב לעיני כל הפרהסיה עם נשב של המלך, אלא אם כן המלך הודח, והודח באופן הכי אלים שיש. זוהי המשמעות. בואו רק כדי קצת לקבל רקע, בואו נפתח רגע בירמיהו למתת. אני מתואם. לא למתת, למתחת. שם הוא משכנע את צדקיהו לצאת. פרק למתחת פסוק כף א'. ואם מעין אתה לצאת, ככה הוא אומר לצדקיהו, אם מעין אתה לצאת, זה הדבר אשר איראני עיני. והנה כל הנשים אשר נשארו בבית מלך יהודה מוצאות אל שרי מלך בבל. והן אמרות, יסידו רבי אכלו לכאן שיש תמרות, ברור ובוץ רגלך לסורכו, ואת כל נשיך ואת בניך מוציאים אל הכסדים. ואתה לא תמלט מידה, כי יד מלך בבל תסתפס ואת העיר הזאת ישרוף באש. דברים ברורים מאוד. מדיח מלך ממלכותו, זה מה שעומד לקרוא שם בצדקיהו, ברגע ששרי מלך בבל תופסים את ירושלים, אז שוכבים עם אנשים שלא מפרסים. יכול להיות בתוך אוהל על הגג, אבל באופן שברור שזה נעשה. זה לקיחת המלכות בדרך החזקה ביותר. זאת לקיחת המלכות. כשחז"ל אומרים על הפסוק ביחזקאל, ואת אשת רעהו לא תימא, שלא ירד לאומנות חברו, זה בעצם לקוח מכאן, מכל הדברים. כלומר, אתה יורד לאומנות חברך, כלומר, אתה מדיח אותו מהמלכות, ואתה מולך במקומו, ואתה מטמא את אשתו. וכאן דובר לחלוטין על הדחת דוד ממלכותו, ובאופן אלים, ולא על ידי סתם של העניינים מקים אליך הרע מביתך. זה יותר מבזה, זה יותר משפיל. גם בן שלך עושה. אבל שיהיה ברור, כאן נאמר לדוד דבר חמור שבעתיים ממה שנאמר לשאול. ולא לחפש לי את הדבר הזה ששמואל עשה, שאצל שמואל היה משוא פנים לדוד על פני שאול בשום פנים ואופן. לא אצל שמואל וכמובן לא אצל שולחו הקדוש ברוך הוא. כאן מדובר על הדחת דוד ממלכותו באופן אלים, יתר על כן. בשאול במפורש לא דובר על זה. כתוב אצל שאול יען, מאסת את דבר השם, אם עשך השם להיות מלך, להיות מלך לישראל, הכוונה אחרי שתגמור את הקנדנציה. כלומר, מלכותך לא תימשך בפניך, לא יתקיים בך, זה מה שנאמר בתורה, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. כלומר, אם מלך הוא זה שיאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל, צריך לקיים את מה שנאמר שמופך עכשיו, ולהביא לו ספסים ולהביא לו אנשים וכו'. והייתה עמו בקרחו כל ימי חייו, למען נלמד וכו' וכו', ולביתי שום מן המצווה ימים ושמו, למען יאריך ימים על מלכתו ובניו בקרב ישראל. הכוונה היא להאריך ימים. אנחנו לא עוסקים פה בהבדל בין מלך שמלך 17 שנה למלך שמלך 24 שנה. לא זה נקרא להאריך ימים, להאריך ימים זה נקרא הוא ובניו. כלומר שהשושלת תימשך. אצל שאול, שנאמר לו וימסך השם להיות מלך בישראל, פירוש הדברים, השושלת לא תהיה. אבל שאול נועד להיות מלך עד סוף ימיו. כבר דיברנו על זה אז, דיברנו על זה בהרחבה. שהשושלת לא תימשך אצל שאול, נשגפת. בעצם המשמעות היא שהחתן ימלוך במקום הבן, והנכד שוב יהיה מלך. כאן אצל דוד נאמר דבר קשה שבעתיים. אתה באופן אישי תודח מהמלכות שלך באופן המשפיל ביותר שלך. זה משכב איש את נשך עליני השם שזאת. וכמו שבאמת קרה. אתה תודח ממלכותך באופן המשפיל ביותר שלך. ולכן, זוהי כמובן עדיות דעתי הבודדת בדבר הזה, אבל כאשר אומר הירושלמי, הדבר המפורסם על דוד, שכל שישה חודשים שהיה במחניים היה מתכפר בשעירה נקבה. מתכפר בשעירה נקבה, הכוונה לומר, זה היה לנו פרשת השבוע. כן, אשר הנשיא יחטא, הנשיא מביא שעיר זכר. אידיוט מביא שעירה נקבה. לעניין שלנו, אנחנו לא נעסוק כרגע בדיוק מה בלימודי המגדר של הבהמה שמביא דוד על החטא שלו. לא, לא, זה מה שחשוב לנו כרגע. מה חשוב לנו כרגע זה העובדה שדוד נחשב על פי ההלכה כהדיוט. מסבירים למה? כיוון שאבשלום הלך בירושלים והוא היה במחניים. ככה, ככה. אני חושב, בגלל שאבשלום שכב עם נשי דוד על הגג. וזאת בדיוק המשמעות של מה שאמר לו נתן, כשנתן רוצה בעצם לומר לו, אתה מפסיד את מלכותך. אם מישהו שוכב עם נשי המלך על הגג, בכך הוא מבטל את מלכותו של אבשלום. זה מה שנאמר כאן, ואתנה לך את בית אדונך ואת נשי אדונך בחקיך, אם זה, כי כאן זה כמובן אחרי מותו של שאול. אבל לשכב עם נשי המלך זה ביטול מלכותו של המלך יותר מכל דבר אחר. יותר מכל דבר אחר. בעצם הוא אומר לו כאן שהוא יודח ממלכותו. הוא אומר לו, כי אתה עשית פסטר, אני נושא את הדבר הזה, נגד כל ישראל ונגד השם. והסיפור, שאלו פעם את החזוני של מישהו שמעל, שאלו אם מותר לחשוף אותו, כיוון שהיה יהודי שומר מצוות, כיוון שיש בזה חילול השם, אז אולי עדיף שלא לחשוף אותו. שאלו ככה חזוני באופן נחרץ, חילול השם היה כשהוא מעל, לא כשמגלים את זה. זה גם מה שנאמר כאן, וזה גם המשנה, כל המחלל שם שמיים בסתר נפרעים ממנו בגלוי, יש לי קושיה מכוח כל המקומות האלה, אבל המקומות האלה הם ללא ספק מכריעים על מדרש אחד שקשה לי איתו מאוד 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 מאוד. הוא קיים, אבל הוא קשה. וזה שכשמשה אומר הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם, אם כל דגי הים יאסף להם ומצא להם, זוכרים, כן? רבי עקיבא אומר, ויחי איזו קשה, זו או של מי מריבה? כאן לכל החטא הרבה יותר גדול, אלא כאן שהיה בסתר חיסך עליו הכתוב, שם שהיה בגלוי לא חיסך עליו הכתוב, משמע הפוך. בסדר, כן. צריך להבין את זה, ויש לי עדיין עם זה קושי, אבל ודאי שדברי חז"ל בכל מקום הולכים עם העיקרון שכתוב כאן. כן, החילול השם הוא לא החשיפה, החילול השם הוא המעשה. כן. כן. אני הצעתי בנושא הזה שיטה אמצעית. אני מאוד מאוד מתנגד בכל נפשי ובכל מועדי לשיטה המשמיצה, אבל אני גם מתנגד לשיטה התמימה. גם אליה אני לא מסכים כל כך. שיטה המשמיצה אומרת כאן הכל מתוכנן בכל הריגת אוריה כדי שהוא יוכל להתענג על בת שבע את כל ימי חייו שלו. זה דבר שלא בא בחשבון. אילו זה היה, לא היינו מגיעים לפסוק, ותלת בן ויקרא את שמו שלמה והשם היבוא, וישלח ביד נתן אביו ויקרא את שמו ידידיה. זה שולל מראש את האפשרות הזאת. לא יעלה על זה. כשעסקים נעשו, הוא הרג את אוריה, ובעצם ממשיך פה את תוכניתו שהוא רוצה את בת שם.
זאת הייתה המחשבה משמי שרואים
מבחוץ. מה?
מי שרואים מבחוץ, מה רואה? זה היה זאת המסקנה, שמי שרואים מבחוץ.
יכול להיות. יכול להיות, אבל אני כרגע רוצה לראות באמת. אני אומר, האפשרות הזאת לא באה בחשבון. לא באה בחשבון. לא, אנשים יכולים לקחת את כל היצרים שקיימים היום וישר ליישם אותם על גדולי המקרא. וזה באמת, ניתן לעשות את זה בכל מקום. זה לא חוכמה גדולה. אני גם מתנגד לשיטה התמימה, שדוד עשה את זה כיוון שרצה לקחת אחריות על בית שבע. זה נדמה לי מה שאתה אמר. נראה לי יותר שהוא לקחת בית שבע בגלל הילד שהייתה מעוברת. הוא רצה לקחת אחריות על הילד, זה היה הילד שלו. ולכן גם העונש שלו היה שהילד בית. בהמשך, ניתן לדבר על הדברים האחרים, שהם בבחינת ולא תהיה לאישה, לא יוכל שלחה כל ימיו או כל מיני כאלה דבר. כן? בהמשך ניתן לדבר. אבל לא, לא, לא בשלב הזה, בשום פנים. אני אומר, מה שאתה טוען שאולי ככה אנשים הבינו יכול להיות. שוב, את כל המריבות בין דוד לבין כל מיני אנשים, ראינו בתהילים, זה יותר ברור במדרשי חז"ל שונים. כן? ואגב, יש עוד כמה מזמורים שכנראה נכתבו בתקופה הזו. מזמורים קשים. זה בהחלט קשה. ואני מעריך, אנשים, זה לא מצא חן ביניהם, וראו בזה כללה, ובעיקר, אם מתו לבת שבע, ארבעה ילדים, אז ראו בזה איזשהו אות מן השמיים. בכל אופן, ויאמר דוד אל נתן, חטאתי לאדוני, ויאמר נתן לדוד, גם אדוני יעביר חטאתך לא תמות. יש כאן הודעה, ההודעה כרגע היא בשתי מילים, אבל יש צורך להוסיף לשתי המילים האלה, שתי המילים האלה מקפלות בתוכם את מזמור נון א' בתהילים, שאתם ודאי יודעים מה, כן? נצח מזמור דוד, בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע. שם יש תיאור גדול של תשובה, ושם נצטרך באמת לדבר על השאלה של דניאל, מקודם, אז למה הספר לא אומרת? ספר שמואל לא מדבר על תשובה של דוד בשום מקום. ספר שמואל מדגיש נקודה אחרת, קבלת הדין. אבל כשרוצים לחפש תשובה, אנחנו צריכים לחפש את זה בתהילים, ושתי המילים האלה, שנאמרות כאן, מקפלות בתוכם מזמור שלם. שנאמר שם, אנחנו נצטרך לראות שם כמה מילים, ומה שרציתי ללמוד היום, אנחנו נלמד כנראה רק בשיעור הבא, וזה את הסיפור על, על מות הנער, על שבעת הימים שמתוארים לנו כאן. בסדר, נסיים כאן.